כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם. מה גרם להכחדתם של הדינוזאורים? על פי מחקר חדש, בעיקר צונמי עצום. לפי המחקר שנערך באוניברסיטת מישיגן והוצג בכנס האגודה האמריקאית לגיאופיזיקה והתבסס בין היתר על הדמיות מחשב, הכחדת הדינוזאורים הייתה קשורה לצונמי עצום, לגל בגובה קילומטר וחצי שנגרם כתוצאה מפגיעה של מטאורית בקוטר של 14 קילומטרים. זה קרה במפרץ מקסיקו לפני 66 מיליוני שנים. היו עוד גורמים להכחדה שלהם, אבל הצונמי הזה ככל הנראה היה הגורם המשמעותי. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, ואיתי באולפן זוכה פרס ראש הממשלה על שם סמסון לחדשנות עולמית בתחום תחליפי נפט לתחבורה לשנת 2018, פרופסור דורון אורבך. שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
שלום לך. אנחנו נדבר איתך על שלל עניינים. נזכיר שאתה מהמחלקה לכימיה והמכון לננוטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן. למעטים שאולי לא יודעים, פרופסור אורבך מוביל באקדמיה את התוכנית הלאומית להנעה חשמלית לתחבורה, שכוללת 23 קבוצות מחקר. הוא הישראלי הראשון בהיסטוריה שזכה בפרס, בפרס ראש הממשלה לחדשנות עולמית בתחום תחליפי נפט לתחבורה, והפרס הוענק לו על תרומתו פורצת הדרך בפיתוח סוללות חדשות, כליל גור אנרגיה. אני משער שגם נעבור גם דרך אגירת אנרגיה. מחקריו עשויים להוביל למהפכה בתחום תחליפי הבנזין, הדלק הפוסילי, המאובני, ובהנעת מכוניות חשמליות. הוא גם קשור כמובן לסוללות בכלל ולפיתוח של יישומים רבים, בין היתר עם חברת ג'נרל מוטורס. אנחנו מיד נדבר על כל נושא האנרגיה, האנרגיה הנקייה, מה היתרון בכך, האם אנחנו מתקרבים למצב שבו נחליף את הבנזין בהנעה באמצעות שמש, סוכר, גרעין וכולי, ונעסוק בעוד עניינים. בני אדם מבחינים הרבה יותר מהר בצלילים שנחשבים למאיימים ולמסוכנים מאשר בקולות שנתפסים כרגילים או כשמחים. כך קובע מחקר חדש. החוקרים הם מאוניברסיטת ג'נבה, והם גילו שקולות של אנשים כועסים למשל נתפסים אצלנו כסיכון פוטנציאלי, וככל הנראה זו הסיבה שבשלה המוח שלנו מקדיש יותר זמן לעיבוד של אותם קולות, ואנחנו מבחינים בהם יותר מהר. וגם גילו ישראלי בשיתוף חוקרים מגרמניה בתחום הסרטן, התגלה חלבון שרמתו עשויה להעיד על דרגת הגידול הסרטני, מה שעשוי לסייע להחליט איזה טיפול מתאים לחולה וכך לסייע בריפויו. אנחנו מיד נרחיב על אותו חלבון שמשמש אינדיקטור למצב הגידול הסרטני במקרה שיש, וגם האם בקרוב נוכל לדעת אם בן הזוג שלנו או בת הזוג בוגדניים על פי בדיקה גנטית. התשובה היא לא, ובכל זאת, מחקר חדש קובע שלמונוגמיה יש בסיס גנטי. המחקר שהתפרסם בכתב העת המדעי PNAS השווה בין הגנטיקה של קבוצות בעלי חיים שונות. אנחנו מיד נדבר על התובנות שהמחקר הזה מציע על התנהגויות שונות של בעלי חיים. האורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטל ליטי אמירן, על הביצוע הטכנית DJ אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עודים. מורידים את היישומון, מתקינים אותו בטלפון, וכך תוכלו להנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז אנחנו שמחים לארח כאן באולפן את זוכה פרס ראש הממשלה על שם סמסון לחדשנות עולמית בתחום תחליפי נפט לתחבורה לשנת 2018, הישראלי הראשון שזכה בפרס, פרופסור דורון אורבך. שוב שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
שמע, המיקרופונים שלנו מוגבלים, אז תצטרך קצת להתקרב למיקרופון ואז נשמע את קולך. קודם כל, כבוד גדול, ואנחנו שמחים מאוד שהגעת לכאן, כי אתה עוסק במחקרים שלך באנרגיה, נכון? באגירה של אנרגיה, בהפקה של אנרגיה.
בין השאר.
בין השאר. זאת אומרת, יש עוד דברים, אתה אומר. אתה לא כן, מסתפק בזה.
אנחנו בקבוצה אקדמית באוניברסיטה, והתפקיד שלנו לייצר מדע, לייצר כוח אדם מדעי. לכן האג'נדה שלנו היא פיתוח שיטות אנליטיות, פיתוח מדע בסיסי שמתאר תופעות יסודיות באלקטרוכימיה, במדע חומרים, והדברים האלה מובילים ליישומים בנושא אנרגיה, בנושא מים.
הזכרת את המושג אלקטרוכימי, בוא תסביר לנו אותו, הקשר בין מה לחומרים לבין חשמל.
אלקטרוכימיה זה ענף בכימיה.
כן.
שמתאר אינטראקציה ישירה בין חומר לבין אלקטרונים, במערכות שנקראות תאים אלקטרוכימיים. למעשה, התאים האלקטרוכימיים המוכרים ביותר לנו זה בטריות. בטריות בעצם הן מערכות אלקטרוכימיות שהופכות אנרגיה כימית לאנרגיה חשמלית.
אז מה זה, אז אתה יודע מה, רגע לפני שנגדיר מהי אנרגיה כימית, בואו נתחיל מאפס ונתחיל מהשאלה מהי בכלל אנרגיה. רגע לפני שנדבר על מכוניות חשמליות, והאם זה עדיף, והאם זה טוב יותר ממכוניות שפועלות על בנזין, ועם הפקה של אנרגיה מגז, מהי אנרגיה?
צריכים להיכנס פה לפיזיקה בסיסית. אנרגיה הוא גודל פיזיקלי, שמתאר את היכולת לעשות עבודה. אז כמו שהמציאות מתוארת על ידי גדלים כמו מסה, מהירות, מרחק, אחד הגדלים היסודיים שמתארים את המציאות זה אנרגיה. ואנרגיה יש לה גלגולים. יש אנרגיה בחום, יש אנרגיה בחשמל, יש אנרגיה בקרינה, יש אנרגיה למעשה היא פועל יוצא של כוחות שנמצאים בטבע. יש ארבעה כוחות יסודיים, יש כוח גרביטציה, כוח אלקטרומגנטי והכוחות הגרעיניים.
זה מעניין אגב, גרעיניים. הקשר בין כוח לבין אנרגיה, זה לא טריוויאלי.
לא, אבל מדובר ב...
אבל יש קשר.
ללא ספק, כן, ללא ספק. האנרגיה קשורה לכוחות האלה. יש אנרגיה חשמלית, היא קשורה לכוחות אלקטרומגנטיים. יש אנרגיה גרעינית, היא קשורה לכוחות הגרעיניים.
אז על פי מה שאמרת, כשאני מפיק אנרגיה, אני בעצם לא מייצר אנרגיה יש מאין, אלא איכשהו ממיר אותה מאנרגיה אחרת.
אז ככה, יש חוק שימור אנרגיה. חוק שימור אנרגיה הוא קירוב חוק יותר רחב, שמחבר מסה עם אנרגיה, על פי... התיאוריה הידועה של אלברט איינשטיין.
כן, המשוואה הידועה של איינשטיין, נזכיר למאזינים ולמאזינות, שמקשרת, מחברת בין אנרגיה למסה, ובעצם קצת אומרת שמסה ואנרגיה זה סוג של משהו שיכול להפוך זה לזה.
לא ספק. מה שקורה בשמש למעשה,
כן.
בשמש, מסה הופכת לאנרגיה בתהליכים גרעיניים, ואנחנו נהנים משפעה של אור, שזה בעצם שטף של אנרגיה שמאפשר חיים על פני כדור הארץ, וזה כתוצאה מהפיכת מסה לאנרגיה בתהליכים גרעיניים שחלקם הגדול מוכרים לנו היום.
זאת אומרת, אפשר להגיד שמסה היא תצועה אחרת של אנרגיה ולהפך, או שזה קצת פילוסופי מדי?
זה פילוסופי, אבל בפועל יש נוסחה מתמטית שמקשרת ביניהם, והנוסחה היא מן הסתם נכונה. אני חושב שהיא הוכחה אפילו.
הוכחה. ומה שקורה בשמש, כפי שהזכרת, זה תהליך של היתוך גרעיני,
היתוך
נכון?
היתוך גרעיני, יש...
זה חומר אחד הופך לאחר, לדעתי מימן הופך להליום, ובתהליך הזה גם אנחנו מרוויחים אנרגיה שנפלטת.
כן, יש, בתהליכים הגרעיניים אפשר להפיק אנרגיה בהיתוך, אפשר להפיק אנרגיה בביקוע.
שזה תהליך הפוך, נכון?
כן, זה תהליכים שונים. בתהליך יש תהליכים גרעיניים שבהם יש יסודות כבדים, שברגע שהם מתפרקים, נשלחת אנרגיה, נוצרת אנרגיה, וזאת אנרגיה שנוצרת מפחת של מסה. וביסודות, לגבי היסודות הקלים, יסודות קלים יכולים להתחבר ליסודות יותר כבדים, וגם כאן יש למעשה אנרגיה, מסה שהופכת לאנרגיה.
אז הנה הרווחנו באמצעות התשובה שלך קצת דיוק למה שאני אמרתי. זאת אומרת, אם אני רוצה להפיק אנרגיה, אני יכול להפיק אותה רק או מאנרגיה אחרת או ממסה.
כן, כל הסיפור של הפיכת מסה לאנרגיה זה בתהליכים גרעיניים.
כן.
שזה, לתהליכים האלה נדרשים תנאים מיוחדים. אנחנו אבל עובדים עם... כוחות יותר קרובים אלינו, כוחות אלקטרומגנטיים, כוחות מכניים, אנחנו עובדים עם אנרגיה כימית.
אז בואו נדבר על השאלה הבסיסית, איך מפיקים אנרגיה, למשל אנרגיה חשמלית. אנחנו משתמשים בחשמל, אנחנו יודעים שבקרוב אולי חברת החשמל תפעל באמצעות גז טבעי שנמצא וכולי. איך מפיקים היום אנרגיה?
יש מתקן שנקרא גנרטור.
כן.
שבו הופכים למעשה אנרגיה מכנית לאנרגיה חשמלית בעזרת סלילים, בעזרת השראה בעצם. על ידי תנועה בשדה מגנטי ניתן לייצר זרם חשמלי, וזה מה שעושים בטורבינות. יש לנו, אנחנו שורפים דלק, מייצרים קיטור. הקיטור מפעיל טורבינות.
זאת אומרת, כל המטרה של הקיטור היא לסובב איזה משהו, הקיטור, והסיבוב הזה איכשהו מגנט כך, בתוך שדה וכו', מייצר
תחנות
חשמל.
תחנות החשמל קונבנציונליות, שורפות דלק, הדלק מייצר קיטור, הקיטור מוזרם בלחץ גבוה, מתפשט דרך טורבינות, הטורבינות מסתובבות, ומסובבות למעשה מגנטים שמשרים זרם חשמלי בתוך סלילים, והוא זרם חילופי.
זאת אומרת, התנועה של המגנט היא זו שמייצרת, כן. כך זה בטבע, פשוט כן. תנועה של מגנט בתוך סליל, נכון?
כן.
מייצרת חשמל.
כן. חוקי הטבע, מאפשרים את המהלך הזה של חילופי אנרגיה. יש לנו, ברוך השם, סט של חוקי טבע, שהוא שרירותי לגמרי, אבל ברוך השם מתנהג להפליא על פי מתמטיקה שמוח האדם ימציא ויודע להמציא. וזה מה שמאפשר לאדם בעצם לשלוט בטבע בזכות המתנה שחוקי הטבע נענים למתמטיקה שמוח האדם ימציא. וזה נכון מעניין. לכל חוקי הטבע. עכשיו למעשה כל חוקי הטבע ניתנים, עכשיו צריך להבין שוב, חוקי הטבע הם שרירותים לחלוטין. הסיבה למה שני גופים ממסה מושכים אחד את השני, הסיבה, התשובה המדעית היא ככה.
זה אקסיומטי. זה
אקסיומטי,
ככה.
אקסיומטי, ככה. שרירותי לחלוטין. אבל יש משוואה מדויקת שמאפשרת לנו לחשב את כוחות הגרביטציה בין כדור הארץ לשמש, על ידי המסות, על ידי חוק מתמטי, כן, שהוא אחד חלקי המרחק בריבוע, ועוד קבוע שהוא קבוע אוניברסלי. ובצורה כזאת, כל כוחות הטבע למעשה מתנהגים על פי חשבון מתמטי עם קבועים מדויקים שאנחנו יודעים לחשב אותם. ובזכות העובדה שחוקי הטבע השרירותיים נענים למתמטיקה שמוח האדם יודע להמציא...
שוב נחדל את הנקודה, החוק עצמו הוא שרירותי, אבל ברגע שהוא פועל, אז הוא פועל תמיד.
אנחנו קיבלנו מתנת, אני יהודי מאמין. ולכן לי אין ספק שכוחות הטבע הם רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל הוא ברוב חסדיו דאג שהכוחות האלו יענו, יפעלו על פי מתמטיקה שמוח האדם יודע להמציא. ובזכות זה אנחנו יכולים לחקור אותם. ברגע שאנחנו יודעים לתאר את הכוחות במשוואות המדויקות,
כן.
אפשר לעשות הנדסה. הנדסה בעצם...
כבר לעורר מניפולציות בדיוק, או לייצר הנדסה, מניפולציות. כן.
הנדסה זה התוצאה של הבנת כוחות הטבע. כי ברגע שאנחנו מבינים כוח טבע עובד, אנחנו יכולים עכשיו להשתמש בו לתנועה, לחשמל, לתאורה.
אתה יודע מה, אתה הזכרת את העובדה שאתה פרופסור באמת עתירי הישגים, עומד בראש קבוצות מחקר רבות, עתיר גילויים וכולי, ואתה אדם מאמין. בוא נסגור לרגע את הפינה הזאת. רבים חושבים שיש איזושהי סתירה בין אמונה לבין מדע, ואיכשהו הדברים לא יכולים לדור בכפיפה אחת. תפתור לי את העניין הזה.
אני מעדיף קודם כל לא לדבר על אמונה באופן ארטילאי. האמת האמונית, לעניות דעתי, יהדות.
כן.
אין שום סתירה בין יהדות למדע, כי היהדות מוכירה מאוד את המחקר ואת החוקרים, על פי הפילוסופיה היהודית הבסיסית, וזה מתועד בספרי היסוד ביהדות, אפשר לתת רשימה של ספרים, מה שאני אומר הוא מתואר. המחקר המדעי האובייקטיבי הוא הכלי היפה ביותר של המין האנושי להתפעל מהבריאה. הבן אדם רוצה לאהוב את הקדוש ברוך הוא, שיחקור ויראה כמה שהטבע מתוחכם. אני פרופסור לכימיה, ואני גם מהנדס כימאי בהשכלתי. ואני עובד עם חברות ענק, בין השאר חברת BASF הגרמנית, שזאת חברה שמייצרת כימיקלים, אנחנו עובדים ביחד על פיתוח חומרים לסוללות, לרכבים חשמליים. לחברת BASF יש ליד העיר מנהיים בגרמניה, מפעל בגודל של רמת גן, על גדות הריין, פלאי פלאים של ההנדסה הכימית. צנרת, ריאקטורים, רכבות נכנסות ויוצאות, אוניות יוצאות ונכנסות. והכל מסודר, כמו שמהנדסים טובים יודעים לעשות, אבל כל הלש של דשא שאנחנו דוחים עליו כמה פעמים ביום בלי לשים לב, הוא שם בכיס הקטן את כל ה-BSF מבחינת הנדסה הכימית. כי... ה-BSF מייצרת מספר סופי של חומרים, אלפים, אולי עשרות אלפים, נכנסים טונות על טונות של חומרי גלם, ויוצאים לפעמים קילוגרמים של, 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 של התוצרים.
כן.
ובדרך יש לא מעט זיהום ולא מעט פסולת. לעומת זאת, כל אלה של דשא יודע לקחת בדיוק את הכמויות הנכונות, ובלי להשאיר הררים של פסולת, מייצר לנו אלפי...
גם יודע לייצר אנרגיה מהשמש.
אלפי חומרים. הוא מייצר אלפי חומרי טבע מסובכים, שלמעשה, הרבה מאוד פרסי נובל התקבלו על ייצור של חומר טבע אחד, באמצעים סינתטיים, מה שעלים וצמחים מייצרים למעשה במקביל... כל שנייה.
אתה אומר שאם ההבנה שלך את העולם באמצעות המדע זה לא משהו שגורם לפקפק באמונה,
גורם לחיזוק האמונה. גורם לחיזוק האמונה.
טוב, זה מרתק כמובן.
לצערי יש דיסאינפורמציה בנידון.
כן.
עכשיו, תפיסת העולם של היהדות היא שגם המדע הוא התגלות וגם היהדות היא התגלות. היהדות היא התגלות של מתן תורה, של הוראות יצרן, מתן תורה לעם ישראל. אנחנו בעוד שבועיים נקרא את פרשת יתרו, פרשת מתן תורה.
כן.
אז זאת התגלות לעם ישראל, אבל המדע, על פי תפיסת היהדות, הוא התגלות לכל המין האנושי. בעצם הקדוש ברוך הוא נותן לנו חוקי טבע שנענים, שניתנים להבנה על ידי השכל האנושי, והתפקיד שלנו אדרבה, לנצל אותם לטובתנו. עכשיו, את התובנה הזאת שהמדע מקפל בתוכו התגלות, זה לא המצאה של דורון אורבך. גדולי המדענים הבינו את זה. ניוטון ופלנק, אבות הפיזיקה המודרנית, שרדינגר, פסטר, מייקל פרדי, אבי האלקטרוכימיה המודרנית. הרבה מאוד מדענים דגולים שאיך אומרים, ציוו לנו בחיים ובמותם את המדע.
כן.
הבינו את מה שאני אומר. ורואים את הדברים בדיוק בצורה שאני מתאר אותם.
אני, הנה אנחנו אולי תרשו לי לייעץ למאזינים ולמאזינות שאם לפעמים שומעים שיחה כזו שבדרך כלל מתנהלת באיזשהו רובד שטחי בקשר לסתירה זו אחרת, שווה להשקיע מחשבה ולראות שאפשר ליישב את הסתירה הזאת.
אני לא יכול להיות שום סתירה בין יהדות למדע, כי גם המדע וגם התורה הם מאותו מקור אלוקי, ולכן לא יכול להיות סתירה ביניהם, ושניהם ניתנו לטובת המין האנושי. התורה לנו, כדי שנשפיע קודם כל על עצמנו וגם על המין האנושי, והמדע הוא כדי שהמין האנושי יהנה מהבנת חוקי הטבע.
טוב, אנחנו לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, נמצא איתי באולפן פרופסור דורון אורבך, מהמחלקה לכימיה והמכון לננוטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן, וזוכה פרס ראש הממשלה שם סמסון לחדשנות עולמית בתחום תחליפי נפט לתחבורה. ואנחנו עוברים לדבר על הדינוזאורים. מה גרם להחדתם של הדינוזאורים? על פי מחקר חדש, צונמי עצום. הנה שומעים דינוזאור ברקע, כך אנחנו משערים לפחות שהם נשמעו. לפי המחקר שנערך באוניברסיטת מישיגן, והוצג בכנס של האגודה האמריקאית לגיאופיזיקה, אגב המחקר התבסס על הדמיות מחשב, אך חדת הדינוזאורים הייתה קשורה לצונמי עצום, צונמי בגובה של קילומטר וחצי, גל עצום בגובה רב, שנגרם כתוצאה מפגיעה של מטאורית, בקוטר של 14 קילומטר במפרץ מקסיקו לפני 66 מיליוני שנה. היו כמובן עוד גורמים להחדה הזו, אבל ככל הנראה הצונמי, אותו גל שהיה תולדה של הפגיעה של המטאורית, הוא זה שהיה השם עיקרי בעניין הזה. אנחנו רוצים לדבר על כך עם החוקר הבכיר באגף לסיכונים גיאולוגיים שבמכון הגיאולוגי בירושלים, דוקטור עמוס סלמון. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו... אולי כולנו חשבנו שהמטאור פגע בדינוזאורים, או שהוא פגע בצמחייה, ואיכשהו זה גרם להם למות מרעב, אבל עכשיו מתווסף עוד פרט, וזה הצונמי.
נכון, אבל אולי נתקן כבר בהתחלה, שהמחשבה היא לא שהצונמי הוא זה שחיסל את הדינוזאורים והמוניטים, ועוד כל מיני בעלי חיים שהיו אז, שחיו אז על פני כדור הארץ.
כן.
הצונמי הוא... תוצר, אותו לדע, כמו שאמרת, של פגיעת המטאורית בים. אבל מה שעשה את ההכחדה ככל הנראה, וזה אולי המקום לדבר דווקא עם אנשים שבקיאים בנושא של בעלי החיים דאז, על המובנים, החיות שחיו אז, זה תופעות נוספות שהיו ככל הנראה חורף גרעיני, מה שמקובל לכנות חורף גרעיני, והצונמי עצמו הוא תוצר לוואי של הפגיעה של המטאורית, אבל אני לא חושב שהוא זה שחיסל את בעלי החיים דאז.
אז מה, למה הוא כן גרם הצונמי הזה?
בלגן גדול על כדור הארץ, הוא גרם לגלים מאוד גבוהים. הרעיון הוא כזה בעצם, שישנה איזושהי יחידה מדעית, במקרה הזה עלמות הדינוזאורים וחלק ניכר מבעלי החיים על פני כדור הארץ, מה גרם להם? ואחת הסיבות שחושבים היא פגיעה של מטאוריט. ואז אנחנו המדענים, האוניברסיטת מישיגן, מנסים לשחזר את מה שקרה אז, ואם נמצא עדויות לשחזור, אז נגיד, אוקיי, עלינו על רעיון טוב, אנחנו יכולים לתמוך בו. במקרה הזה הרעיון שלהם הוא למדל, לעשות תרחיש של גל הצונמי, והם אומרים שהתנועה של הגל בקרקעית הים הייתה כל כך חזקה, שהוא בעצם ירבל את השכבות השקטות והמסודרות על קרקעית הים, ואם נמצא את הערבול הזה, בגיל של 66-65 מיליון שנה לפני זמננו, זו תהיה תמיכה במודל של פגיעת המטאורית. אבל לא זה מה שגרם להכחדה המונית של אז.
עכשיו, בואו נדבר באמת מעט על המודל שהחוקרים יצרו באמצעות המחשב.
אוקיי, אז המודל, מה שיפה בו ומה שחדשני בו, הוא המורכבות שלו, והניסיון לעשות את התרחיש על בסיס פני כדור הארץ של התקופה של אז. בגלל תנועת הטקטוניקת הלוחות, הלוחות היו ממוקמים במקומות אחרים ממה שאנחנו מכירים היום, האוקיינוסים היו אחרים, הקרקעית של האוקיינוס נראתה אחרת, ואם רוצים לעשות מודל של צונמי של אז, צריך בעצם לבנות טופוגרפיה של כדור הארץ ושל האוקיינוסים, כפי שהייתה לפני 66 מיליון שנה, וזה מה שהם עשו. אז זה דבר חדשני, ומה אחד הדברים היפים שהם מראים בתרחיש הממוחשב הוא שאז האוקיינוס האטלנטי היה מחובר לאוקיינוס השקט, היום מרכז אמריקה חוסמת את המעבר בין שניהם, והצונמי הזה שנוצר באוקיינוס האטלנטי פלש גם לאוקיינוס השקט ולמעשה הקיף את כל כדור הארץ. עוד דבר שהם רצו זה לעשות מודל של ההצפה של הצונמי זה על פני היבשות, כן. אבל אין להם עדיין את הטופוגרפיה המדויקת של החופים כמו שהיו אז. וזה מחכה כנראה למחקרים הבאים.
אבל אתה אומר שבניגוד באמת לכותרת, שאולי הייתה קצת הגזמה או עיבוד של המחקר הזה, אז ודאי הצונמי לא היה הגורם הישיר להכחדתם של הדינוזאורים.
כן, אבל אם אנחנו רוצים לנסות לבדוק את המודל של פגיעת מטאוריט, והוא עשה צונמי ונמצא עדויות לצונמי, זה יתמוך בהשערה הזאת. לתמוך במודל, להגיד אנחנו בכיוון. אם כי למען הגינות אני חייב להגיד שלא רק הצונמי הזה, הפגיעה של המטאוריט אחראית להכחדה של התקופה ההיא, אלא גם התפרצות וולקנית מאוד רצינית במרכז הודו, באזור שנקרא רמת הדקן. אז למען הגילוי הנאות, הצונמי אולי הוא הכי פוטוגני והכי, ניתן לשווק אותו, הכי יפה.
וואו.
המטאוריט והצונמי, אבל יש עוד גורמים שקטים שיכולים להיות אחראים הכחדה שהייתה אז.
אז התמונה כנראה יותר מורכבת ממה שהוצג כנראה בתקשורת. אני רוצה להודות לך, דוקטור עמוס סלמון, חוקר בכיר באגף לסיכונים גיאולוגיים במכון הגיאולוגי בירושלים. תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה.
ואנחנו רוצים להמשיך לדבר עם פרופסור דורון אורבך מהמחלקה לכימיה והמכון לננוטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן על אנרגיה, משק האנרגיה העולמי, מה שקורה מבחינה אנרגטית כרגע בעולם. התחלת להסביר לנו, שהסברת לנו שההפקה של חשמל זה בסך הכל, אנחנו צריכים לסובב איזשהו מגנט בתוך סליל וכך נוצר חשמל. השאלה היא איך מסובבים את הטורבינות האלה, והיום מסובבים אותם בעבר אולי באמצעות קיטור, או שהיום גם באמצעות קיטור, נכון? אני מנסה להבין בכל...
יש... כמה מהלכים שבהם אנחנו יכולים להרוויח אנרגיה חשמלית.
כן.
הדרך הקונבנציונלית של רוב תחנות הכוח שמבוססות על שריפת הדלק, על שריפת דלק, זה פשוט יצירת קיטור, והקיטור מניע טורבינות. עכשיו נכנס עניין הגז לתמונה, וישראל, ברוך השם, זכתה לגלות כמה מאגרי גז חשובים. ישנם גם טורבינות גז שבהם אפשר לשרוף את הגז ישירות, ודרך שריפת הגז ישנה...
זאת אומרת, לא צריך לעבור דרך חימום
לא
מים.
לא צריך חמי מים, אלא דרך שריפת הגז אפשר להניע טורבינה, כשהגז נשרף הוא מייצר חום ומייצר מספיק לחץ שיכול לסובב טורבינה. אז...
עכשיו, זה חשמל קלאסי, אבל אתה גם הזכרת את החשמל הכימי יותר, או החשמל שנמצא בתוך סוללה.
עוד לפני זה. אנחנו מדברים כרגע על קצירה, לייצור חשמל. אז יש לנו ייצור חשמל על ידי קיטור,
כן.
וזה דרך שריפת דלק שמחממת מים לקיטור.
שעושים אולי מציטים בנזין או דלק, דלק או פחם, פחם, פחם מחממים מים, המים, מסובבים טורבינה הקיטור, וכל הדבר.
המים הופכים לגז דחוס בלחץ גבוה, בטמפרטורה גבוהה, והגז הזה עובר דרך טורבינות, מתפשט ומסובב אותם. דרך נוספת זה גז, זה, שזה שריפה ישירה של גז, יש טורבינות גז שגם הן מייצרות חשמל, שזה מהלך מכנו למעשה אלקטרומגנטי, יש פה סיבוב טורבינות ש, שדרך פעילות מגנטו חשמלית מייצר חשמל בתוך, בתוך סלילים. עכשיו, יש גם המרה, עכשיו את, אותה, את אותו תהליך של סיבוב טורבינות,
כן.
יכולה לעשות רוח, יש טורבינות רוח שעושות בעצם הרוח, מסובבת את מדחפים, והמדחפים מסובבים גנרטורים שמייצרים חשמל.
זאת אומרת, צריך למצוא פטנט שמסובב את הטורבינות, ואפשר לסובב אותן באמצעות זה, רוח.
זה בדרך המכנית.
כן.
עכשיו יש עוד דרכים, וזה דרך קרינת השמש. קרינת השמש אפשר להשתמש בה בשני אופנים. אופן עקיף ואופן ישיר. האופן העקיף,
כן.
אפשר להפוך ביעילות פנטסטית את קרינת השמש לחום, ועל ידי חום לחמם מים ולהרוויח בעצם דרך קרינת השמש את יצירת קיטור שיכול להפעיל בצורה יעילה טורבינות.
וואו, נשמע הכי נקי בעולם.
נשמע נקי, וזה באמת נקי, אבל מורכב מאוד, כי מדובר בהמון אתגרים טכנולוגיים, הנדסיים.
קצת שמש, השמש מחממת מים והם הופכים לקיטור, זה מה שמסובב את הטורבינות.
הרי כל גג בישראל יש עליו פאנלים סולאריים שמספקים לנו מים חמים. מבחינה הזאת אנחנו מנצלים אנרגיה סולארית כבר עשרות רבות של שנים. רק הפאנלים הסולאריים שלנו הם מוגבלים מבחינת היעילות שלהם. ניתן לייעל את הפיכת הקרינה לחום לרמה שאפשר להגיע לאלף מעלות, בעיקרון, כשאנחנו רוצים להפוך עבודה לחום לעבודה, ככל שהטמפרטורה יותר גבוהה, כך יעילות ההפיכה של חום לעבודה יותר גבוהה. לכן, כשאנחנו רוצים להשתמש באנרגיה סולארית,
כן.
אנחנו נשתדל לייצר, למרכז בעצם את, את הקרינה למקום שבו המרכוז יאפשר בטמפרטורות מאוד גבוהות, ואז נניח אם הטמפרטורה הגבוהה ביותר, נניח בראש מגדל שנמצא בתוך שדה סולארי, מגיעה לאלף מעלות, אז אנחנו יכולים לייצר חשמל ביעילות גבוהה דרך קיטור בלחץ גבוה.
דרך קיטור, אבל אמרת שיש עוד דרך כמובן להפיק אנרגיה מהשמש, אנרגיה חשמלית.
הדרך האלגנטית ביותר היא הדרך הפוטו-וולטאית, שעל ידי פאנלים סולאריים ניתן להפיק, להפוך אנרגיה חשמלית באופן ישיר, אנרגיה
שמש,
את הקרינה אפשר להפוך באופן ישיר לאנרגיה חשמלית דרך אפקט שנקרא אפקט, אפקט פוטו-וולטאי.
זאת אומרת, פה לא מחממים שום דבר, לא צריך להרתיח מים, אלא יש אפקט מסוים שגורם כנראה לאיזשהו אלקטרון להיפלט, ומשהו
כמה,
קורה.
יש כמה אופציות, יש כמה אופציות, יש כמה אופציות, אבל יש, ברוך השם, כמה וכמה מהלכים, גם פיזיקליים או אלקטרוכימיים, שמאפשרים לקרינה להפוך באופן ישיר לחשמל. ואז פשוט הפאנל הסולארי מייצר לנו כוח אלקטרומני,
חשמלי. שלדעתי כשמתכוונים לפאנלים סולאריים שמייצרים אנרגיה חשמלית, בדרך כלל הכוונה היא לפתרון השני שלך, נכון?
הפתרון הפוטו-וולטאי לכאורה זה הפתרון האלגנטי ביותר.
והוא אפקטיבי? זאת אומרת, כן?
אנחנו יכולים היום עם יסוד זמין יחסית, סיליקון, לייצר פאנלים סולאריים שצריכים להגיע ליעילות של 20%. זאת אומרת, 20% מהקרינה הופכת לחשמל, וזה מאוד יפה.
אז למה לא משתמשים בזה יותר? עשרות שנים כבר מדברים על
קודם כל,
זה לא אפקט חדש.
קודם כל אנחנו משתכללים והולכים, והצורך הוא גם בהתאם למצב הדלק הפוסילי, ובהתאם למשברי האנרגיה למיניהם מסביב.
שוב נזכיר למאזינים ולמאזינות, הכוונה היא פוסיל מאובן, הכוונה היא לדלק מאובנים, לנפט ובנזין וכו'.
דלק פוסילי זה מה שלמעשה אנחנו מוציאים מהאדמה. זה שמן האדמה, מה שקוראים פטרוליום.
כן.
יש לנו גם אבן ביטומנית, יש פחם וגז. שאנחנו אותם יכולים לשרוף ולהפיק מהם חשמל. עכשיו, הדרך הפוטו-וולטאית היא הדרך האלגנטית ביותר, מדובר בטכנולוגיה שמתקדמת, ככל שאנחנו נכנסים לתובנה לגבי הנזק שאנחנו יוצרים לאקלים כדור הארץ עם שריפת דלק, אז ככה הרצון להשתמש באנרגיה מתחדשת, חילופית, הולך וגדל, ולכן גם הנושא של האנרגיה הסולארית נדחף יותר ויותר קדימה בשנים האחרונות.
בכל זאת אני רוצה שתתייחס לאנרגיה שהיא כימית, הרי אפשר להפיק אנרגיה חשמלית מאיזושהי פעולה כימית, ואתה עוסק בכך, נכון? כן, אתה עוסק בסוללות.
כן, עכשיו. עד עכשיו דיברנו על מה שקוראים קצירה, או הפקה של אנרגיה מסוגים שונים.
כן.
כשמדובר באנרגיה לתחבורה, אנחנו שורפים דלק במנוע, אנחנו משתמשים במשהו עם מנועי שריפה פנימית, שהעילות שלהם יחסית נמוכה, ואנחנו גם מייצרים זיהום שיושב לנו ממש ליד, מגיע לאף שלנו. ויש לנו בעיה של שריפת דלק בתחבורה, שהיא מזיקה לא פחות משריפת דלק לייצור חשמל. אז יש לנו אתגר להפוך את הרכבים לרכבים חשמליים, כדי להפחית את זיהום האוויר.
זאת אומרת, ושוב אתה אומר שאנחנו מפחיתים את זיהום האוויר פשוט בתוך הערים, אנחנו מוציאים החוצה את הזיהום מהעיר, נכון? מפיקים את החשמל שם, מזהמים שם, ואז בעיר קצת יותר נקי.
ללא ספק, אבל חוץ מזה, ככל שאנחנו נשתמש יותר באנרגיה מתחדשת, רוח שמש, אז בעצם כל הנושא של שריפת דלק יצא למעשה לגמרי מהקונטקסט שלנו ומחיינו, ואנחנו נוכל למעשה לנהל את עצמנו על ידי אנרגיה חשמלית. אנחנו מייצרים אנרגיה חשמלית על ידי קרינה סולארית, אנחנו מעבירים את זה לבטריות שתכף נדבר עליהן.
אז זו השאלה, כי בדרך כלל כשמדברים על קרינה שמופקת מהשמש או מרוח, אנחנו יודעים שלא תמיד יש שמש
לכן,
ורוח.
לכן, עקב אכילס כאן הוא האגירה. בעצם כדי שאנחנו נראה שימוש מסיבי באנרגיות מתחדשות, צריכים טכנולוגיות אגירה שיהיו לא פחות מפותחות מטכנולוגיות הקצירה. אני מוכרח לציין ש... נושא של קצירת אנרגיה או הפקת אנרגיה מתחדשת, רוח שמש, התקדמה באופן פנטסטי בשנים האחרונות.
כן.
והאתגר היום הוא שטכנולוגיות אגירה התקדמו גם בצורה מקבילה, ועל זה אנחנו עובדים.
האגירה, זה אגירת אנרגיה. יש הרבה מאוד חברות שגם עוסקות בכך, נכון? שם נמצא, זה הגביע הקדוש של תחום האנרגיה.
עכשיו, אפשר לאגור אנרגיה בצמוד לאנרגיה מתחדשת על ידי זה שמרימים מים ומורידים אותם דרך טורבינות, אפשר לדחוס אוויר לתוך מכרות ישנים, ואחרי זה האוויר הזה משתחרר דרך טורבינות וכן הלאה. זאת אומרת, יש דרכים מכניות,
כן.
מכניות לאגור אנרגיה ולעמוד בצמוד עם ייצור אנרגיה מתחדשת שהיא מתנודדת לאורך היממה. הדרך הישירה האלגנטית זה לייצר, להמציא בטריות חשמליות שמשתמשות ביסודות הנכונים, בטכנולוגיות הנכונות, ואז אפשר למעשה למלא בתים, מבנים או מקלטים בסוללות שיכולות להחזיק מעמד עשרות שנים, ואלו בוודאי יכולים לאפשר לאגור בצורה יעילה ומיידית אנרגיה חשמלית שמייצרים על ידי טורבינות רוח או פאנלים סולריים.
אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ונמצא איתי כאן באולפן פרופסור דורון אורבך מהמחלקה לכימיה והמכון לננוטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן. ואנחנו רוצים לדבר כרגע על מחקר חדש עם מי שנמצאת איתנו כבר על הקו, דוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה. אנחנו רוצים לדבר על מחקר חדש על פיו בני אדם מבחינים הרבה יותר מהר בצלילים שנחשבים למאיימים ולמסוכנים מאשר בקולות שנתפסים כרגילים או שמחים. חוקרים מאוניברסיטת ג'נבה גילו שקולות של אנשים כועסים למשל נתפסים אצלנו כסיכון פוטנציאלי, וככל הנראה זו הסיבה שבשלה המוח מקדיש יותר זמן לאבד את הקולות הללו ואנחנו מבחינים בהם מהר יותר. המחקר פורסם ב-Social Cognitive and Effective Neuroscience, ואנחנו רוצים לדבר על כך עם דוקטור נועה אלבלדה. שלום לך.
שלום דודו, מה נשמע?
בסדר, מה זה אומר שאם אני שומע נמר ובמקביל אוטוגלידה, אז אני אתייחס לנמר במהירות יותר, כי הוא יעובד אצלי, הקולות של הנמר כמובן, יעובדו כן. מהר יותר?
זה אומר בעצם שאתה תצליח לזהות את הצליל של הנמר יותר מהר, ולכן גם להגיב עליו יותר מהר, כי מערכות הקשב שלך בעצם יימשכו אליו אוטומטית.
זה לא מאוד מפתיע, נכון? כי אבולוציונית אני מעריך שהאבולוציה צריכה לתת לנו את היתרון הזה, כי אנחנו כך שורדים.
נכון, אין ספק שזה מנגנון אבולוציוני, וזה מאוד הגיוני שיהיה לנו מנגנון כזה במוח. החידוש של המחקר הזה היה שבעצם החוקרים הצליחו לראשונה להראות את זה עם צלילים ועם קשב מרחבי. זאת אומרת, קשב שאתה מפנה למיקומים שונים בעולם, כי הם השמיעו לנבדקים את הצלילים שבאים ממקורות שונים, ובדקו את התגובה של המוח, והראו שגם במערכת השמיעה, הקשב המרחבי נמשך אוטומטית לצלילים שנתפסים, במקרה הזה זה הצלילים כועסים, לעומת צלילים שמחים.
עכשיו, אני מנסה להבין איך זה עובד, כי כשאני שומע צליל, הוא מגיע אליי לאוזן, ואז איכשהו מגיע למוח ושם מעובד. אז יש מנגנון ראשוני שכבר יודע לזהות פוטנציאל של סכנה? זאת אומרת, חייבים לאבד את הצליל כדי להבין מהו.
נכון, אז בעצם העיבוד של הצליל נעשה באזורים יחסית נמוכים של המוח, וכנראה שכבר שם יש איזשהו מנגנון שמבין שזה צליל שפוטנציאלית יש בו משהו מאיים או מסוכן, והדבר הזה באופן אוטומטי מגייס בעצם את מערכות הקשב, שהתפקיד שלהם זה להגיד, אוקיי, יש פה איזשהו איתות על סכנה, עכשיו בואו נסתכל ונבין האם זה באמת סכנה אמיתית, ואם כן, אז מה אנחנו עושים עם זה? זאת אומרת, זה איזשהו מנגנון עיבוד מוקדם, שהתפקיד שלו זה לגייס את המשאבים הקוגניטיביים בצורה מאוד מאוד מהירה, כדי שאתה תוכל להתמודד איתם בצורה הכי יעילה.
טוב, אז טוב שאנחנו פועלים כך, לא? לא נותר אלא להתפעל מהמדויקות של האבולוציה או של התכנון שלנו.
נכון, אני רק אציין, אני חייבת, שאנחנו בכל זאת משלמים על זה איזשהו מחיר קטן, כי עצם העובדה שאנחנו מסתובבים עם איזשהו מוח שהוא מכוון יותר לקלוט גירויים שליליים, אומר שיש לנו הרבה פעמים נטייה להתעלם מכל מיני דברים טובים שקורים. ואנחנו רואים את זה מאוד בכל מיני פסיכופתולוגיות, כל מיני מחלות פסיכיאטריות. אנחנו יודעים למשל שאנשים שסובלים מדיכאון, או אנשים שסובלים מחרדות, ההטייה הקשבית הזאת אצלם היא מאוד 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 חזקה.
זאת אומרת שזה משהו שיכול להפוך אותי לחרדתי, כי אני כל הזמן בסוג של דריכות לקראת קולות שליליים?
נכון, כי יש לך איזושהי מערכת קשב שהיא יותר מדי רגישה לדברים השליליים, דרך אגב לא רק קולות, גם דברים שאתה רואה בעיניים, גירויים ויזואליים. ובמקרה שהנטייה הזאת היא מאוד מאוד חזקה, אז תחשוב שאתה מסתובב בעולם ואתה שם לב כל הזמן לדברים הרעים שקורים, וזה בהחלט יכול להיות איזשהו סיכון לפתח. מערכת, אתה יודע, מערכת חרדה,
פעילה יותר תיארת אותי אחד לאחד, אני מוכרח לומר שאני לגמרי פועל כך.
באמת? אז אמרתי לך, אפשר לעשות הרבה דברים בשביל לטפל בזה.
לא, זה מעניין מאוד באמת, אבל זה גם מסביר חרדתיות, ושזו מחלה שאנחנו...
נכון.
לא יודע אם זו מחלה, אבל שוב, אנחנו שומעים יותר ויותר על חרדה ועל דיכאון וכו'.
אז זה באמת איזשהו מנגנון קוגניטיבי שיכול להסביר, ובעצם בטיפול אחד הדברים הראשונים שעושים זה לגרום לאנשים לשים לב להטייה הזאת, כי אנחנו עושים את זה בצורה אוטומטית, אנחנו לא מודעים לזה. ברגע שאתה מתחיל לשים לב לזה, אז אתה יכול להתחיל לעשות שינוי.
זאת אומרת שחרדתיות זה יתרון אבולוציוני באיזשהו מקום.
כמעט,
אם אני אעוות מעט.
כן, תשמע, כשאנחנו חיינו, אתה יודע, בג'ונגלים וחיות טרף כל הזמן רצו לאכול אותנו, אז זה היה יתרון. היום אנחנו כבר לא נמצאים בכאלה סכנות מיידיות, אז זה כבר פועל לרעתנו, אבל כן, לחרדתיות יש איזשהו סוג של יתרון.
לא נותר אלא לנטוש כאן הכל ולשוב לגור בג'ונגל, ואז הכל יסתדר מחדש.
כן, שלנו בהצלחה עם זה.
כן, תודה רבה לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודה מרכז הבינתחומי הרצליה. תודה לך.
בבקשה.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים, פרופסור דורון אורבך, אז אנחנו נחלץ ממך. התחלנו לדבר, בוא נשלים. רגע לפני שנדבר על הסוללה הספציפית לכלי רכב חשמליים, איך ייראה תחום התחבורה בעתיד, בוא קצת תגלה לנו איך עובדת סוללה. אתה הזכרת, לימדת אותנו על אנרגיה, אבל האנרגיה הכימית זה משהו שאני עדיין לא ממש מבין. הבנתי איך השמש גורמת תופעה, הופכת על איזשהו תא פוטו-וולטאי, ואז נפלט אלקטרון, ואז יש חשמל. או מסובבים כל מיני דברים. אבל מה הקטע הכימי?
התגובות הכימיות,
כן.
הם תופעות שבהם חומרים מתחברים, כאשר המטבע עובר לסוחר זה אלקטרונים. לא ניכנס כרגע למבנה האטום, אני מניח שרוב הציבור יודע על מבנה האטום, ויודע שהאטום מכיל אלקטרונים ניידים.
כן.
ותגובה כימית היא בדרך כלל תגובה שבה יש חומר שקל לו למסור אלקטרונים, וחומר שקל לו לקבל אלקטרונים, ויש זרימת אלקטרונים מחומר אחד לשני. בדרך כלל תגובות שבהם אלקטרונים זורמים מגורם שנותן לגורם שמקבל, הם גם תגובות שנקראות אקסותרמיות, שמשחררות חום, שאפשר להשתמש בו לאנרגיה. עכשיו, ניתן את זרימת האלקטרונים לבסט, ובמקום לבצע תגובה ישירה, למשל שריפת דלק,
כן.
שבה אנחנו, החמצן באוויר הוא גורם מקבל, והדלק הוא גורם נותן, יש תהליך של העברת אלקטרונים מהדלק לחמצן.
גם שם יש תהליך של לחמצן. מעבר אלקטרוני?
בוודאי. והתהליך הזה הוא תהליך שבו החמצן משתנה והדלק משתנה. אנחנו קובעים, מהמגיבים מקבלים תוצרים. שריפת דלק נותנת לנו מים ודו תחמוצת הפחמן, והייתה שם העברת אלקטרונים מסיבית מהדלק אל החמצן. והשתחרר חום, בחום הזה אפשר להשתמש בשריפן, מה שאנחנו עושים בעצם בתחנות דלק קונבנציונליות, שורפים דלק.
כדי לחמם מים ולסרב את הטורבינות וכו'.
עכשיו, אפשר כל תגובה כימית מהסוג הזה להכניס לתוך מה שקוראים תא אלקטרוכימי. אנחנו יכולים על ידי התקן של אלקטרודות, לא ניכנס כרגע לצד הטכני, באופן רעיוני ניתן להפריד, ניתן לדאוג שאנחנו לוקחים את האלקטרונים נניח מהדלק,
כן.
באופן נפרד, ומעבירים אותו לחמצן, אבל עושים את זה לא ישירות, אלא דרך מנוע חשמלי, דרך מנורה, דרך מכשור חשמלי.
זה בעצם הזרם החשמלי.
זה בדיוק כך. אנחנו יכולים בעצם, אנחנו במקום לייצר אנרגיה בצורת חום, אנחנו מייצרים אנרגיה בצורת עבודה חשמלית.
זאת אומרת, בעצם זה מה שקורה בכל סוללה שלנו?
בכל סוללה. כל סוללה היא בעצם מצב שבו אנחנו מעבירים אלקטרונים, קוראים לזה בהגה המקצועית תגובות חמצון חיזור. חמצון זה התגובה שלוקחת אלקטרונים, חיזור זה התגובה שנותנת אלקטרונים, וכל תגובה מהסוג הזה ניתן להכניס לסוללה, הייתי אומר אולי לדייק את רוב התגובות, להכניס לסוללות, ובצורה מרוסנת להשתמש במעבר האלקטרונים לצורך הפקת ייצור עבודה חשמלית. עכשיו למשל, אנחנו מדברים על הנושא הזה של שריפה,
כן.
אפשר, יש בטריות למעשה, סוללות חשמליות שנקראות תאי דלק, ובהם אנחנו בצורה מרוסנת, במקום לייצר פיצוץ בין חמצן ומימן למשל, אנחנו לוקחים אלקטרונים מהמימן ומעבירים אותו לחמצן, מייצרים מים, אבל בדרך מייצרים עבודה, מסובבים מנועים של מכוניות חשמליות. כך שלמעשה את אותה כימיה שעובדת באופן ספונטני ומייצרת חום, ניתן לרסן לתוך מה שקוראים מערכות אלקטרוכימיות, ו... האלקטרונים שבסופו של דבר הם המטבע עובר לסוחר, מייצרים לנו באופן ישיר עבודה חשמלית בדרך להשלמת התגובה הכימית.
נשמע שזו דרך אפילו יותר אלגנטית משריפה.
במידה רבה, במידה רבה, במידה רבה.
טוב, אז אנחנו נמשיך לדבר על אנרגיה בשעה הבאה, ובעיקר נעסוק באגירת אנרגיה, מה שנקרא אנרגיה נקייה, מכוניות חשמליות, והאם בעתיד באמת תהיינה מכוניות אוטונומיות, ולא נצטרך נהגים, וכולנו נוכל להיכנס למין תאים כאלה שנוסעים הלוך ושוב, וזהו, לא צריך יותר צפירות, זעם, כביש. תודה מעומק הלב למי שהיה כאן ונשאר איתנו לעוד שעה. זוכה פרס ראש הממשלה על שם סמסון לחדשנות עולמית בתחום תחליפי נפט לתחבורה לשנת 2018. פרופסור דורון אורבך מהמחלקה לכימיה והמכון לננוטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן. שוב, אתה נשאר איתנו לעוד שעה. האורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטל ליטי אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה את המשדר הזה. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון חינמי כאן אודי. בכלל, אם מתקינים את האפליקציה הזו, את היישומון הזה בטלפון, הטלפון שלכם יהפוך להיות מכונת הסקטים משומנת. תוכלו לשמוע חדשות, מוסיקה וכמובן הסקטים מרתקים. אצלנו בנושא תרבות ומדע, אנחנו יוצאים למבזק ומיד חוזרים לעוד שעה מרתקת עם פרופסור דורון אורבך. תודה.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, גילוי ישראלי בשיתוף חוקרים מגרמניה בתחום הסרטן. התגלה חלבון שרמתו עשויה להעיד על דרגת הגידול הסרטני, מה שעשוי לסייע להחליט איזה טיפול מתאים לחולה וכך לסייע בריפוי. ב-DNA שלנו לעתים יש קרעים ופגמים, לשמחתנו רוב הזמן הגוף שלנו יודע לתקן את הפגמים הללו, בין היתר באמצעות אותו חלבון. אגב, החלבון הזה היה מוכר לחוקרים, אבל לא ככזה שמאחה קרעים ב-DNA. החוקרים הבחינו בפרט מעניין שהחלבון הזה נמצא בכמות גדולה יותר בגידולים סרטניים, ובמילים אחרות, רמת החלבון עשויה לשמש מדד לאבחון מצב החולים. אנחנו מיד נדבר עם מי שאחראי על המחקר הזה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, ואיתי באולפן זוכה פרס ראש הממשלה על שם סמסון לחדשנות עולמית בתחום תחליפי נפט לתחבורה לשנת 2018, פרופסור דורון אורבך מהמחלקה לכימיה והמכון לננוטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן. ואיתך אנחנו נדבר על עתיד משק האנרגיה בישראל ובעולם. פרופסור דורון אורבך הוא מוביל באקדמיה את התוכנית הלאומית להנעה חשמלית לתחבורה, הכוללת 23 קבוצות מחקר, הוא הישראלי הראשון בהיסטוריה שזכה בפרס, והפרס הוא ענק לו על תרומתו פורצת הדרך בפיתוח סוללות חדשות, בין היתר אחת הסוללות מבוססת על מגנזיום. מחקריו עשויים להביא למהפכה בתחום תחליפי הבנזין, הדלק הפוסילי, מה שנקרא דלק המאובנים, ובהנעת מכוניות חשמליות. אנחנו מיד נרחיב על שוק האנרגיה וגם נדבר על האפשרות שבעתיד תהיינה מכוניות אוטונומיות, אני משער שחשמליות. ונעסוק בעוד עניינים, האם בקרוב נוכל לדעת אם בן הזוג שלנו או בת הזוג בוגדניים על פי בדיקה גנטית? לא. ובכל זאת מחקר חדש קובע שלמונוגמיה יש בסיס גנטי. המחקר שהתפרסם בכתב העת המדעי PNAS השווה בין הגנטיקה של קבוצות בעלי חיים שונות. אנחנו מיד נרחיב בעניין. אז העורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטל ליטי אמירן, על הביצוע הטכני DJ אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי שאפשר להתקין בטלפון, כאן עוד או כאן בעברית OD באנגלית. מורידים אותו, מתקינים והופכים את הטלפון למכונת הסקטים מרתקת. אנחנו חוזרים למי שנמצא איתנו כאן, פרופסור דורון אורבך. אנחנו מדברים על אנרגיה, הסברת לנו איך מפיקים אנרגיה, איך מפיקים אנרגיה חשמלית באמצעות קיטור, רוח, שמש וכולי, הכל כדי לסובב, וגם באמצעות אפקט פוטו-וולטאי בין היתר, וגם הזכרת ממש בסיומה של השעה הקודמת את הדרך הכימית להפיק אנרגיה. בוא נדבר על סוללות באופן כללי. אתה עוסק בין היתר בפיתוח של סוללות לכלי רכב חשמליים, נכון?
כן.
מה אתם נדרשים לפתח? זאת אומרת, מה היתרונות שהתעשייה הזו דורשת מכם?
סוללה לרכב חשמלי צריכה להיות בעלת צפיפות אנרגיה גבוהה. צריך לזכור שקשה מאוד להתחרות בבנזין. טנק בנזין,
כן,
זה הסוללה הניתנת היעילה ביותר, כי עם 60 ליטר בנזין אפשר לנסוע על ידי מנוע שריפה פנימית מאות קילומטרים ולטעון אותו תוך 5 דקות.
אבל אמרת שעדיין זה תהליך שהוא כרוך בבזבוז אנרגיה.
ובזיום. התהליך הזה אכן מבזבז ומזהם.
כן.
אבל מבחינת נוחיות הנהג,
כן,
יש לנו, אנחנו מחליפים כל כמה מאות קילומטרים 60 ליטר תוך דקות ספורות וממשיכים לנסוע הלאה. כך שמבחינת נוחיות הנהג,
כן,
מנוע שריפה פנימית הוא יעיל, כי צפיפות האנרגיה היא גבוהה, החמצן נמצא באוויר, ואנחנו צריכים בסך הכל את הדלק לקחת במיכל, ויש לנו מנוע שיודע להפוך את השריפה הכימית הזאת, את השריפה של דלק עם חמצן, להפוך אותו להנאה. אבל הנושא הזה, קודם כל, עצם הפיכת הדלק, זאת אומרת, אם אנחנו, עצם הפיכת הדלק להנאה, אם אנחנו מודדים אנרגיה בתחבורה,
כן,
לעומת החום שאנחנו מייצרים בשריפת הדלק, דווקא במנועי שריפה פנימית, היעילות היא נמוכה יחסית. אנחנו בנסיעה ממוצעת ביעילות של בערך 25%.
אנחנו מבזבזים הרבה אנרגיה.
מבזבזים המון דלק למעשה.
וואו.
המון דלק.
אפשר לייעל את התהליך?
אפשר לייעל אותו, אבל עד גבול מסוים. תמיד תהליכי שריפה פנימית יהיו בעייתיים מבחינת היעילות שלהם. עוד דבר, מאחר אנחנו שורפים דלק, תוצרי השריפה הם מזיקים. הם מזיקים לנשימה שלנו, מזיקים לבריאות, וגם מזיקים לאקלים כדור הארץ, כי אם מוסיפים גזים כמו CO2, זו תחמוס את הפחמן, שההצטברות שלו באטמוספירה גורמת לחימום גלובלי. כדור הארץ יכול להחזיר פחות קרינה, כי היא נקלטת בתוך האטמוספירה, ואז כדור הארץ מתחמם, ואנחנו, יש קשר בין התחממות כדור הארץ, שכולנו מרגישים אותה, okay. לבין כמות ה-CO2 באוויר. יש, ולכאורה נראית פה תלות.
למרות ששוב, הפתרון בצורה של מכוניות חשמליות הוא בסופו של דבר כן להעביר את הזיהום למקום אחר. ככה. זאת אומרת, זה לא בהכרח לא יפגע בכדור הארץ.
ככה. קודם כל, כשאנחנו מייצרים חשמל,
כן.
אנחנו מייצרים אנרגיה משריפה ביעילות הרבה יותר גבוהה. במנוע במכונית, היעילות 25%, לעומת זאת ייצור חשמל בתחנת כוח יכול להגיע גם ל-60%. זאת אומרת, אנחנו מנצלים, מרוויחים יותר עבודה חשמלית למעשה.
כמות של דלק פוסילי,
כן,
במקרה בדיוק, הזה.
כן, עכשיו, אם אין לנו קווי חשמל ארוכים מדי, מפסדים, בעצם המעבר מייצור פחם, מייצור דלק חשמלי על ידי, ייצור חשמל, המעבר מייצור חשמל על ידי פחם.
כן.
למכונית החשמלית, בסופו של דבר הוא יותר יעיל. מבחינת הפיכת תהליך השריפה להנאה, לתנועה בכבישים. כל שכן, אם אנחנו נוותר יותר ויותר על שריפה ונעבור לרוח ושמש, אז בוודאי שלרף חשמלי יש יתרונות עצומים, כי אנחנו מתעסקים עם, 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 עם ייצור חשמל ישיר ועם... ועם העברת חשמל לא מזהמת ושימוש בחשמל שהוא לא מזהם.
אחד נכנסת השאלה, איך אפשר לאגור את האנרגיה הנקייה הזאת?
עכשיו, אנחנו צריכים בעצם סוללות, שצפיפות האנרגיה שלהם תהיה מאוד גבוהה. אנחנו רוצים שבכל ליטר, בכל קילוגרם, תהיה כמות מקסימלית של אנרגיה. הבעיה כזאת, מה האתגר? המכוניות שמרניות, אנחנו לא נהפוך מכוניות פרטיות לסמי טריילרים. אנחנו נרצה להישאר באותם גדלים, עם אותם אביזרים, עם אותה נוחיות. זה אומר שאנחנו בעצם צריכים להוציא מהמכונית הקונבנציונלית את טנק הדלק ואת כל המרכיבים של ההנאה המכנית, כן. ובמקומם להכניס אנרגיה חשמלית. והשאלה היא כמה מקום ומשקל מותר לנו, בכמה מקום ומשקל מותר לנו להשתמש. אז אני אגיד מספר גס, אנחנו יכולים להניח, יש לנו 250 ליטר, שאני המהדס הכימי, או המהדס האלקטרוכימי, יכול למלא באנרגיה בבטריות. עכשיו, האתגר הוא...
שוב, נסביר למאזינים ולמאזינות, הכוונה היא לנפח שקיים לנו במכונית,
נפח שקיים
ואתה רוצה
במכונית,
למלא אותו באיזה טריקים חשמליים שמאפשרים להניע את הרכב.
אנחנו צריכים למלא משהו שהוא בין 150 ל-250 ליטר בבטריות, כן. שהבטריות האלה תאפשר לה נסיעה של מאות קילומטרים, ואת אותו לוקסוס שיש לנו בנהיגה כיום. זאת אומרת, אנחנו בעצם צריכים, עם סוללות חשמליות, להתחרות בשריפה של בנזין עם אוויר. ולכן צריכים לייצר סוללות אנרגטיות. עכשיו, צריך לייצר סוללות אנרגטיות, שגם תחזקנה הרבה זמן מעמד. אנחנו לא רוצים להחליף סוללות ברף חשמלי כל כמה שנים. אנחנו רוצים לראות סוללה ש... מחזיקה ממד לפחות 10 שנים. אנחנו רוצים לראות סוללות שהן בטוחות לשימוש. אנחנו רוצים לראות סוללות שטווח הפעילות שלהן מבחינת טמפרטורה הוא רחב. באמת יש דרישות מובנות מאליהן, כדי כן. שהמכוניות החשמליות תהיינה אטרקטיביות, צריכים לדאוג שהגורם האנרגטי יהיה מספיק יעיל ומספיק אמין. ועל זה אנחנו נלחמים יום יום במעבדות.
זאת אומרת, כל שכלול או שיפור הכי קטן של הסוללה באמצעות חומר חדש או יסוד אחר?
אנחנו מתעסקים עם עשרות חומרים שונים שמטרתם להגדיל את צפיפות האנרגיה של סוללות דווקא לרב חשמלי, ויחד עם זאת לא להתפשר על בטיחות. כי כשאנחנו מדברים על רב חשמלי, אנחנו מדברים על כמות גדולה של אנרגיה, וכל תאונה יכולה להחזיר אותנו אחורה עשרות שנים. לקח לנו הרבה זמן לייצר את הפלסטיק.
כי זה מסוכן פשוט, פיצוץ עלול להיווצר שם?
אני רוצה לתת הקדמה קטנה.
כן.
כל הציוד החשמלי הנייד, טלפונים סלולריים, מחשבים ומה לא בעצם, מונע על ידי מה שקוראים סוללות ליטיום ניטענות. או יותר נכון סוללות ליטיום יון ניטענות. הקבוצה שלי, אני חושב שתרמה תרומות מכריעות לנו על הטכנולוגיות האלה. אני ייסדתי את הקבוצה האלקטרוכימית באוניברסיטת בר אילן, לפני 33 שנים, אני 35 שנים בתחום, ואני חושב שתרמנו תרומות מאוד משמעותיות. בכל סרט ליטיום יון, יש קצת שכל שלנו, הייתי אומר.
ליטיום אנחנו מכירים כיסוד שלישי בטבלה המחזורית, אבל מה זה עוד שאתה מוסיף?
ליטיום יון, הראינו ככה, ליטיום מתכת היא חומר מסוכן, היא בעצם חומר יותר אנרגטי מבנזין, וליטיום שנדלק, זה מחזה מריב עין, אבל מאוד מסוכן.
כן? אוקיי, לא יודעת איזה.
אנחנו להכניס ליטיום כמתכת, עכשיו ליטיום זה, דיברנו קודם על בטריה, ועל חומר שמוסר אלקטרונים, מול חומר שמקבל אלקטרונים, בשריפת דלק, זה דלק מול חמצן, בסולות זה חומרים שונים אחרים, גם יכול להיות חמצן דרך אגב, אבל עוד חומרים אחרים. ליטיום זה לכאורה מוסר האלקטרונים היעיל ביותר, זאת המתכת הקלה ביותר בטבע, הפעילה ביותר, אבל להכניס ליטיום לתוך רכב חשמלי, עלול להיות מסוכן, ולכן פותרה טכנולוגיה שנקראת ליטיום יון, שהרעיון הוא שיש תרכובות שמכילות יוני ליטיום, יש תרכובת שהיא תרכובת נניח פחמן, של היסוד פחמן, או יותר נכון גרפית וליטיום, שברגע שאנחנו מייצרים תרכובת שמכילה נניח שישה אטומי פחמן מול אטום אחד של ליטיום, מקבלים תרכובת שהיא דומה למתכת הליטיום, מבחינת יכולתה למסור אלקטרונים,
כן.
בלי להיות גורם סיכון, ועם יכולת לעשות את זה במספר רב של מחזורי פריקה וטעינה.
כשאתה אגב מדבר על יון אחד של ליטיום, הכוונה היא לאטום שהוא לא מאוזן חשמלית, או אטום שיש לו מטען חשמלי?
בסופו של דבר, אם מסתכלים על ליטיום גרפית, כתחליף לליטיום, בעצם הליטיום מסר אלקטרונים לפחמן, הפחמן טעון שלילית, הליטיום טעון חיובית, ויש לנו בסופו של דבר חומר מאוזן. רק שבתוך החומר יש חלוקה שונה מהמצב היסודי, שבו הפחמן הוא ניטרלי והליטיום הוא ניטרלי. ייצרנו ליטיום, תרכובת של ליטיום גרפית למשל, או ליטיום פחמן, חיברנו ליטיום עם פחמן, יצרנו תרכובת שהיא תרכובת אנרגטית, הרבה פחות מסוכנת ממתכת הליטיום. עכשיו, מול זה אנחנו שמים תחמוצות של מתכות מעבר, למשל, אם לוקחים חומר כמו קובלט, מנגן, ניקל, אז למעשה, ניקל, תרכובות ניקל חמצן, מנגן חמצן, קובלט חמצן, הן תרכובות שיכולות בעצם להגיב עם יוני ליטיום, הן בעצם תרכובות שהן קולטות אלקטרונים ויוני ליטיום, אנחנו בעצם, אם אנחנו לוקחים ניקל חמצן, יש לנו שתי אטומי חמצן על אטום ניקל, והניקל הוא במצב מאוד מאוד טעון חיובית,
כן.
ולכן משתלם מבחינת חוקי הטבע להעביר גם אלקטרון וגם יון ליטיום, ולייצר תרכובת נניח ליטיום ניקל חמצן. שעכשיו יש לנו ליטיום וניקל, ושני אטומי חמצן, הניקל ירד, אז יש נכנס אלקטרון וליטיום, ירד המתח מהניקל, הוא במצב יותר רגוע, ועכשיו, לכן, התהליך הוא מבחינת חוקי הטבע, מה שקוראים חוקי הטרמודינמיקה, משתלם. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים תרכובות כמו ניקל חמצן, מנגן חמצן, ויש עוד סדרה של תרכובות,
כן.
ואנחנו שמים מולם תרכובת פחמן ליטיום, אנחנו מקבלים בעצם בדיוק את שני החומרים, אחד שמוסר אלקטרונים, אחד שמקבל אלקטרונים, אבל מה שיפה, החומר שמקבל אלקטרונים גם מקבל יוני ליטיום. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים בסוללה מאגר של יוני ליטיום, אלא בעצם יש לנו מין תהליך של מעין כיסא נדנדה. יוני הליטיום עוברים מצד לצד, אחרי זה נקרא סוללות ליטיום יון. אין שם ליטיום מתכתי, אלא יוני ליטיום עוברים מצד לצד, ומה שיפה שהתהליך הזה הוא הפיך, הוא נטען. זאת אומרת, אנחנו יכולים בעצם בתהליך הפריקה שבו אנחנו מרוויחים עבודה חשמלית, להעביר אלקטרונים מתרכובת פחמן ליטיום אל תרכובת כמו ניקל חמצן, זו תרכובת מאוד מועדפת עלינו, זה היום התרכובת האהובה עלינו, הייתי אומר, ועוברים אלקטרונים ומסובבים את המנוע החשמלי של המכונית, ובמקביל בתוך הבטריה עוברים יוני ליטיום ומאזנים את האלקטרונים, ואז למעשה הפחמן נשאר פחמן ניטרלי, ובמקום זה קיבלנו חומר חדש, שזה ליטיום ניקל חמצן.
עכשיו, אני מבין שהתהליך הזה, ברגע שהסוללה הזו נטענת, אז אני בעצם ממיר אנרגיה חשמלית לאנרגיה כימית, שמייצרת אנרגיה חשמלית שוב.
למעשה, כן, אכן.
עכשיו, אתם במעבדה בדקתם את כל החומרים האפשריים? זאת אומרת, איך אתם משפרים את הסוללות האלה?
עכשיו, ככה, עכשיו. מסתבר שכמה שחומרים הם יותר טובים, למשל, הזכרתי דווקא את תחמוצת ניקל.
כן.
אם אני משתמש בתחמוצת ניקל, זאת אומרת, אני משתמש ביסודות פחמן, ליטיום, ניקל, חמצן, בתור היסודות הבסיסיים. זאת אומרת שהיא את התרכובת ליטיום פחמן כמוסר את האלקטרונים, ותרכובת ניקל חמצן כמקבלת אלקטרוני, והתהליך הוא הפיך, זה למעשה אידיאלי, כי פה אני עם ציפות אנרגיה מאוד גבוהה. פה אני יכול לומר שאני יכול למלא באמת נפח של בערך 200-250 ליטר בבטריות, ולהבטיח נהיגה של מאות קילומטרים. אני מקבל בשימוש ביסודות האלה, אני מקבל מה שקוראים ציפות אנרגיה גבוהה, שמובילה אותי למטרה. והמטרה שלי היא נוחיות הנהג. המטרה היא שהנהג לא יודע, הוא לא מרגיש לרעה, שהחליפו לו מנוע שריפה פנימית במנוע חשמלי.
עכשיו, היום המכוניות החשמליות הן יעילות מספיק? זאת אומרת, כן יש אנשים שנוהגים במכוניות חשמליות.
הייתי אומר ככה, אנחנו מתפתחים והולכים, אבל תן לי רק לענות על השאלה הקודמת. כמה שהחומר הוא יותר טוב, יש לו גם מגרעות, למשל, אותה תרכובת ניקל חמצן או ליטיום ניקל חמצן, יש לה בעיה של יציבות. הרי אנחנו מדברים על גרגרים, והגרגרים האלה יכולים להתפרק. אנחנו נלחמים על היציבות. אנחנו נלחמים על להשתמש בחומרים הכי אנרגטיים, ויחד עם זאת לייצב אותם. הייצוב של החומרים האלה...
שזה קצת דבר והיפוכו הרבה פעמים.
לא, זה לא דבר, זה לא דבר והיפוכו.
לא?
אנחנו בעצם מצליחים לייצב אותם, בלי שאנחנו גוזלים
את היכולת האנרגטית שלהם?
את תכולת האנרגיה.
וואו.
היום נשתמש בכמויות קטנות של חומרים נלווים שמייצבים. אנחנו מכסים את זה בשכבות שטח, אנחנו מוסיפים, איך אומרים, מלח ופלפל, מוסיפים כל מיני... לא ניכנס כרגע מדובר במחקר כבד, עם הרבה אספקטים, גם אנליטיים, גם סינתטיים, אבל אנחנו יודעים היום איך לקחת חומרים אנרגטיים בעייתיים, אבל עם תכולת אנרגיה גבוהה, לייצב אותם, וזאת המלחמה היומיומית שלנו.
וואו, טוב, אנחנו ממש עוד מעט נדבר גם על ננסה להעריך את הסיכוי שבעתיד אכן תהיה רק נהיגה אוטונומית, בבקשה.
רק אני רוצה להגיד שהנושא הזה הוא לא אוטופיה, הוא לא חלומם של פרופסורים באוניברסיטאות. כל חברות הרכב, וכל החברות שמתעסקות בבטריות, וכל החברות שמייצרים כימיקלים, מייצרות כימיקלים לבטריות, כולם בטרנד. כולם למעשה במרוץ מטורף למען האנושות. אותה חברה, אני עובד עם חברת BASF,
כן.
הגרמנית, חברה מעולה, עם הנהלה טובה, עם יכולות גבוהות. אנחנו עובדים כבר כמה שנים טובות במסגרת רשת של קבוצות מחקר מכל העולם. יש את הקבוצה שלי מישראל, יש את קבוצה מובילה משוויץ, מקנדה, מארצות הברית, מיפן, שלוש קבוצות גרמניות, ואנחנו ביחד עוזרים ל-BASF לפתח חומרים. BASF היום מקימה מפעל בפינלנד, על בסיס של תרכובות הניקל שהזכרתי, וזה אמור להיות למעשה מקום שייצר חומרים לסוללות לרכב חשמלי לחברות האירופאיות.
אז אתה אומר שבניגוד להרבה מאוד מחקרים שנערכים באוניברסיטאות וכולי, במה שאתם מתעסקים, יש כבר חברות שמשחרות לפתחים, וכבר עורבות, כי כל ההמצאה הכי קטנה שלכם, או כל פריצה דרך קטנה בתחום הסוללות, חברות הרכב יעשו הכל כדי להשיג את זה.
במידה רבה, ברוך השם הם זהירות. חברות שמרניות, הסיכון הוא גבוה, אבל ברור השם יש חברות רכב טובות. אני עובד מצד אחד עם חברת BASF לכימיקלים לסוללות, אני עובד גם ישירות עם חברת ג'נרל מוטורס האמריקאית, אנחנו עובדים שם מול המהנדסים, מול החוקרים, ויש פה מהלך שהוא מהלך סלול, אחראי מאוד, שבו נכנסים עם רכבים חשמליים, ממציאים דגמים, מייצרים דגמים, משכללים את הסוללות. מדובר למעשה במהלך הכרחי. הנושא של המהפכת ההנעה החשמלית היא בדרך.
זאת אומרת שזה לא טרנד חולף כמו שהחוטלות והפקס היה.
לא, עכשיו, אז יש סוללות שהזכרתי, יש גם תאי דלק. גם פה המדע הישראלי, עכשיו, אני אגיד עוד מילה. המדע הישראלי בנושא הזה של אנרגיה, הוא במצב מאוד טוב ברמה העולמית, בלי פרופורציה לכך שאין לנו לא תעשיית בטריות גדולה, חוץ מתדירן, שחברה קטנה יחסית, אין לנו תעשיות כימיות כבדות מדי, וגם אין לנו תעשיות מכוניות. אבל מדיניות ממשלת ישראל היא שהמדע הישראלי יתרום לשחרור העולם כולו מתלות בפטרוליום, מתלות בנפט, ולכן משקיעים בנו, לכן הזכרת את הארגון, המרכז הלאומי להנעה אלקטרוכימית, שאני עומד בראשו, ואנחנו מדברים על 23 קבוצות מחקר משישה מוסדות אקדמיים, בר אילן, תל אביב, טכניון, בן גוריון, ויצמן ואריאל, אנחנו עובדים כולנו ביחד, בהכוונת למעשה מדיניות ממשלת ישראל, כדי למלא את המדיניות שמדע ישראלי יעזוב, ואנחנו עוזרים דרך הקשרים עם התעשיות, יש לנו קשר ישיר עם LG, עם GM, עם, 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 עם BSF ועוד חברות נוספות, עם סמסונג וכן הלאה, והרעיון הוא שאנחנו פועלים בשתי חזיתות מקבילות, חזית אחת זה בטריות, ליטיום ניתנות, כמו שהזכרתי, ליטיומיון ניתנות משוכללות, וגם תאי דלק שהופכים באופן ישיר שריפה לחשמל, במקום לקחת מימן וחמצן ולייצר פיצוץ ולנצל אותו לאנרגיה,
בצורה אלגנטית,
יש התקנים שנקראים תאי דלק, שזה בעצם סוללות, שבהם חמצן ומימן נכנסים לתוך התקן אלקטרוכימי, נוצרים מים, והמים האלה, תוך כדי יצירת המים, אנחנו מייצרים חשמל שמניע מנועים חשמליים. אתה מתרוב בטכנולוגיות שמשתכללות והולכות.
אני כמעט מתפתה, אני יודע שאנחנו צריכים עכשיו לשמוע שיר, אבל אני כמעט מתפתה לשאול האם גם לטלפונים הסלולריים אנחנו נזכה לסוללות שמחזיקות מעמד יותר זמן ממה שמחזיקות היום סוללות.
אני חושב שכן. אני חושב שככל שאנחנו משכללים את החומרים לסוללות, אז המשמעות היא בין השאר גם זמן חיים יותר ארוך.
מעניין.
לא הייתי קופץ להבטחות של, של, של מאות אחוזים, אבל אפשר לדבר על, אולי על שיפורים של עשרות אחוזים, למשל.
מעניין.
צריך להיות ריאליים, אנחנו משתדלים. התפקיד שלנו זה להיות אולי עם הראש בעננים, אבל עם הרגליים על האדמה.
אוקיי.
ולדאוג שבאמת ההבטחות תהיינה הבטחות ריאליות וצמודות לחוקי הטבע. זה בעצם ה... הדרישה מאיתנו בתור מערכות אקדמיות אחראיות.
טוב, שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, איתי באולפן פרופסור דורון אורבך מהמחלקה לכימיה והמכון לננוטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן. הוא ילווה אותנו גם בשעה הזו, ואנחנו רוצים לעבור לגילוי ישראלי חדש בשיתוף חוקרים מגרמניה בתחום הסרטן. התגלה חלבון שרמתו עשויה להעיד על דרגת הגידול הסרטני, מה שעשוי לסייע להחליט איזה טיפול מתאים לחולה וכך לסייע בריפוי. מסתבר שבדי-אן-איי שלנו לעתים יש קרעים ופגמים, ולשמחתנו רוב הזמן הגוף יודע לתקן את הפגמים הללו, בין היתר באמצעות אותו חלבון. החלבון הזה היה מוכר לחוקרים, אבל לא ככזה שמאחי קרעים בדי-אן-איי, והחוקרים הבחינו בפרט מעניין שהחלבון הזה נמצא בכמות גדולה יותר בגידולים סרטניים. במילים אחרות, הוא יכול לשמש כסוג של אינדיקטור, או רמתו עשויה לשמש מדד לאבחון מצב החולים. המחקר נערך במעבדתו של פרופסור יוסי שילו, במחלקה לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה, בפקולטה לרפואה שם סקלר באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף עם אוניברסיטת קלן שבגרמניה, והדברים פורסמו בכתב העת היוקרתי סל. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור יוסי שילו, מהמחלקה לגנטיקה מולקולרית של האדם וביוכימיה, בפקולטה לרפואה שם סקלר באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
שלום, בוקר טוב, כל הכבוד על שזכרת את השם המדויק במלואו.
איזה ארוך, אבל שמע, חשוב להקפיד על זה, אבל הרבה יותר חשוב מההקפדה על זה, זה החלבון הזה שאני מבין שהוא חדש ישן, שגיליתם שהוא איכשהו קשור לרמת ה... לא אומר מסוכנות, אבל רמתו של הגידול הסרטני. בוא, אם תוכל להסביר לנו, אולי טוב ממני, מהו אותו חלבון שגיליתם?
כן, החלבון בעצם היה מוכר מכבר, אבל לא פורסם רבות עליו, והיה ידוע אחד מתפקידיו. מה שאנחנו מצאנו הוא שהוא משמש במערך מאוד מאוד מסובך שמתקן קרעים ב-DNA. עד כאן הנמצא המדעי היבש, אבל במקביל לעבודה המדעית הבסיסית, אנחנו גם מקפידים תמיד להביט בכמותו, רמתו של כל חלבון שאנחנו עובדים עליו בגידולים המאירים, משום שחלבונים מהקבוצה הזאת, חלבונים שממלאים תפקיד כזה, רמתם נוטה להשתנות בתאי הגידול. אני מדבר על תאי הגידול עצמו, לא התאים שאינם מעורבים במחלה הממאירה.
אני מנסה להבין, האם הסרטן עצמו או הגידול הסרטני הוא תולדה של פעילות יתר, למשל, של החלבון הזה? יש קשר?
אולי לא אגיד תולדה, אבל בעצם אמרת דבר מאוד מאוד נכון, הרבה פעמים גידולים ממאירים מתחילים משינויים ב-DNA של אותם תאים סרטניים, לא בכלל תאי הגוף, שגורמים לאותם גנים לפעול ביתר, וכתוצאה מכך עולה רמתם של חלבונים מסוימים. חלבונים כאלה הם חלבונים טובים, רגילים ונורמליים, ויש להם תפקיד חשוב כשהם ברמה תקינה. אך יותר מדי, אפילו מדבר טוב, לפעמים הוא לא כל כך טוב, והדבר מערער שיווי משקל מסוים של חילוף חומרים בתא, וגורם להאצת גידולו. וכאשר נוצרים תאים נוספים כאלה, הרי התאים מתחלקים, ותא אחד יוצר שניים, והשניים יוצרים ארבעה, ואז נוסף עליהם עוד שינוי גנטי, וכבר יש לך שני חלבונים שרמתם לא תקינה, או פועלים בדרך לא תקינה, הגידול מתקדם. ולכן כאשר מסתכלים בתאי הגידול ורואים שרמתו של חלבון מסוים עלתה, הדבר בעצם מהווה אינדיקטור לשלב שאליו הגידול הגיע, למשל שלב מתקדם יותר, אגרסיבי יותר, ממאיר יותר, אפילו גרורתי, וממילא יש לנו כאן נתון שהוא פרוגנוסטי, כלומר אנחנו לומדים ממנו על הפרוגנוזה של החולה, אבל החדשות הטובות הן שאנחנו גם לומדים לפעמים ממערך השינויים הזה על דרך הטיפול הנכונה.
אז זה מעניין, זאת אומרת, זה לא רק באמת אינדיקטור כפי שאמרת, אלא זה יכול, זה כבר צעד אחד לקראת טיפול.
אכן, אכן. זאת בעצם דוגמה של שיתוף הפעולה בין המעבדה ובין חדר הרופא. כלומר, הנתונים שהמעבדה מספקת מסייעים לרופא, לקלינאי, לטפל בחולה שלפניו, ואנחנו מגיעים היום הרבה פעמים במצב שבו יש לך שני חולים שחולים בדיוק באותה מחלה ממארת, שאולי בפתולוגיה היבשה נראית ממש אותו דבר, אבל האחד מהם יקבל טיפול א' והשני טיפול ב', מה שקוראים היום רפואה אישית. וזאת בגלל השינויים הגנטיים למעשה, השינויים ב-DNA, שחלו בתאי הגידול בחולה ב' ולא חלו בחולה א', והם מגדירים איזשהו תת סוג של הגידול, הם מגדירים את הפרוגנוזה, והם גם מסייעים לרופא לבחור בדרך טיפול ב' ולא דרך טיפול א', שדווקא מתאימה לחולה השני. וזה כיוון כללי שהרפואה הולכת אליו. ואנחנו הוספנו כאן את הנדבך הקטן שלנו.
זה לא מסובך למדוד את הרמה של החלבון? זה משהו שהוא קל יחסית להתמודד איתו?
כן, השיטות המעבדתיות שמשתמשים בהם במעבדה שאליה מביאים את אותה ביופסיה, אותה דגימה מהגידול, הן פשוטות למדי, הן בנויות על שיטות סטנדרטיות למדי, ולמעשה בעקבות המאמר שלנו יכולה היום כל מעבדה קלינית בבית החולים, מעבדה שצמודה למחלקה האונקולוגית, לרכוש נוגדן נגד החלבון הזה, להשתמש בו כדי לקבוע את רמתו באותה ביופסיה שמובאת אליה מחדר החולה או אפילו מחדר הניתוח, ולתת את תשובתה.
וואו, טוב, אני מודה לך על השיחה המרתקת הזאת, פרופסור יוסי שילה מהמחלקה לגנטיקה מולקולרית של האדם וביוכימיה בפקולטה לרפואה על שם סקלר באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
אמרת את זה שוב, כל הכבוד. תודה
רבה לך. להתראות, אנחנו חוזרים לפרופסור דורון אורבך, אנחנו עוסקים באנרגיה, ואנחנו רגע לפני שנדבר על אגירת אנרגיה גדולה, אני רוצה להשלים את ה... אמרת לא, שהדברים הם לא בהכרח אוטופיה, אלא כבר מתקדמים באיזשהו קצב. בוא נדבר על כלי הרכב האוטונומיים שמדברים עליהם, שוודאי יונעו חשמלית, והאם באמת שבעתיד הקרוב ניכנס לכלי רכב שלא נוהג ברכב אדם, אלא תרשים זרימה שמאפשר לרכב הזה לנוע.
היה פה כנס שנקרא Smart Mobility. כנס לתחבורה חכמה, זה מתקיים בארץ למעשה כל שנה, בהכוונת משרד ראש הממשלה. היו פה משלחות מכל רחבי העולם, ומשהו ממש לתפארת מדינת ישראל, לצערי, אבל לא ניתן לזה מספיק הד בתקשורת. למעשה הפרס שאתה הזכרת הוא חלק מהכנס הזה, ובכנס הזה הועלתה חזית הטכנולוגית בנושא של מה שקוראים תחבורה חכמה. והיום בעזרת עזרי הניווט, בעזרת מה שקוראים בינה מלאכותית, בעזרת ההתקדמות בסנסורים, ובנושא של מחשוב, אלקטרואופטיקה, ניווט לווייני, ניתן למפות את כל הכבישים בעולם. וניתן למעשה לנהל ציי רכב ללא נהגים. בתנאי שכל ציי הרכב מנוהלים על ידי אותו גורם, כך שאנחנו יכולים להוריד את הגורם האנושי שהוא מוסיף אי ודאות,
כן.
ולנהל למעשה ציי רכב באזורים גדלים והולכים, בצורה כזו יכולים לנייד רכבים, יכולים לתכנן תחבורה לאנשים, כמו שהיום אנשים יכולים להשיג מוניות בכל מקום בדרך אפליקציות כאלו אחרות, יהיה ניתן לנייד אנשים על פי תכנון מראש.
אולי גם הרכב לא יהיה פרטי, אלא יהיה של המדינה.
ללא ספק, יהיו ציי רכב מנוהלים שיוכלו למנוע פקקים ברחובות, ודאי למנוע תאונות, ולאפשר לכבישים להכיל פחות כלי רכב. על ידי שימוש יעיל בכלי הרכב שנוסעים בפועל. כאשר התחבורה החכמה מתחברת עם הנעה חשמלית. הרכבים האוטונומיים צפו להיות רכבים חשמליים, אנחנו רוצים להרוויח גם את מניעת זיהום האוויר, יחד עם הפיתוח הטכנולוגי שקשור בתחבורה חכמה. ולא מדובר פה בכך בחלום, מדובר פה ביכולות שהולכות ומתפתחות.
רוב הטכנולוגיות קיימות כבר, כמעט כן. כולן. כן.
כן, אתם שומעים שמות כמו מובילאי, נושא של ווייז, כל הטכנולוגיה, ויש עוד אפליקציות נוספות. אנחנו מתקדמים לכיוון הזה. מובילאי, ווייז, מה שנעשה בתחום ההנאה החשמלית, כך, דברים מתחברים מכמה כיוונים למצב שיהיה ניתן לגבש ציי רכב חשמליים שיהיו מונעים בצורה אוטונומית על ידי פיקוח מרכזי מדוקדק, וודאי יחסוך הרבה מאוד מפגעים שאנחנו סובלים מהם היום בתחבורה.
יש גם תחושה שעד שיגמרו לחפור את כל הרכבות הקלות בישראל, כבר המכוניות יעופפו בשמיים, והרכבת
לא מדויק,
תהיה...
לא מדויק.
לא נפארק לילדים.
לא מדויק. עדיין כל התשתיות יעזרו, הכל יעזור, כי ההנאה היא תהיה מורכבת. יהיו רכבות, ויהיו גם כלים אישיים חשמליים וכן הלאה. ניתן יהיה לארגן את כל נושא התחבורה היבשתית, בצורה יעילה ומרכזית.
אבל כן, אתה צופה למהפכה. זאת אומרת, הדברים לא ימשיכו להיות כמו שהם היום.
אני חושב
מבחינת זיהום האוויר, מבחינת
כן.
ה...
בהחלט כן. יש החלטות לכל הממשלות של המדינות המפותחות והמשפיעות, יש החלטות ללכת להנעה חשמלית, להוריד זיהום אוויר, להשתמש כמה שיותר באנרגיה מתחדשת. אני חושב שיש היום הבנה גלובלית, שאנחנו רוצים להפחית את הנזקים שאנחנו מעוללים לפלנטה המקסימה שאנחנו חיים עליה.
טוב, אני בכל זאת רוצה להרוויח את נושא אגירת האנרגיה הגדולה, רגע לפני שנשמע שיר, שוב המלחמה היא לאגור אנרגיה, למה הכוונה אנרגיה גדולה?
ככה, למכונות חשמליות, מילת המפתח היא צפיפות אנרגיה. אנחנו צריכים לתוך נפח המכונית הרלוונטי לדחוס כמות מספקת של אנרגיה שהיא תיתן לנהג אפשרות לנסוע מאות קילומטרים בין טעינה לטעינה.
עקב, זה משהו שהוא פולט קרינה רדיואקטיבית, מייננת וכולי, זה משהו לא. שהוא עשוי להיות לא בריא?
תראה, כל מעבר זרם חשמלי הוא מייצר באופן קרינה, אבל נדמה לי שהדבר הוא בר ניטור, ולמיטב הבנתי, ההנאה החשמלית לא אמורה לייצר קרינה בתוך הרכב.
אוקיי. Okay.
והדבר הזה ניתן למיסוך. אנחנו לא רואים פה בעיה...
אוקיי.
טוב, זה חשובה, אבל אנחנו לא רואים פה בעיה. בעיה בטיחותית.
זה גם דברים שאפשר למדוד באמת ולראות.
כן, בהחלט. אפשר למדוד, לנטר ולמנוע אותם גם.
ולמנוע.
מיסוך מתאים.
אוקיי.
אז, בנושא, לתחבורה חשמלית, נושא של צפיפות אנרגיה הוא מאוד חשוב. כשאנחנו מדברים על גירת אנרגיה גדולה, צפיפות אנרגיה פחות חשובה. כי מתחת לפאנל סולארי יש מספיק מקום לשים איזה בטריות שאנחנו רוצים. אבל מה שחשוב, מאחר ואנחנו מדברים על כמויות עצומות של אנרגיה, תחשבו שמדובר בצריכות של מגה-וואטים וג'יגה-וואטים וגם טרה-וואטים. זה כמויות אדירות שבעצם כל מדינה היום משנת חשמל. ואנחנו צריכים לדבר על הגירה של ג'יגה-וואטים שעה, מגה-וואטים שעה. מדובר על כמויות אדירות של בטריות בעצם, של מערכות לגירת אנרגיה, ולכן אנחנו חייבים שמראש לבחור את היסודות הנכונים, יסודות שהם נפוצים בפני כדור הארץ. אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לעבוד עם חומרים אקזוטיים שאין לנו מספיק מהם לצורך אגירת אנרגיה גדולה. מראש צריך לתכנן את המערכות האלה, וכאן הנושא הכי חשוב זה אפשרות לבנות מערכות גדולות למשך עשרות שנים. המערכות האלה צריכות להיות כמובן בטיחותיות, צריכות להיות מראש עשויות מיסודות שהם יסודות זמינים על פני האדמה, ויש עוד דרישות חשמליות. אנחנו רוצים למשל שלא יהיו בזבוזי אנרגיה בין פריקה לטעינה, מה שקוראים היסטרזיס במונח מדעי, שכמות האנרגיה שאנחנו משחררים בפריקה,
כן,
היא לא תהיה היא לא תהיה קטנה בהרבה,
כן,
מכמות האנרגיה שנדרשת לטעון מחדש את הסוללות. אז יש פה כמה דרישות שניתן למעשה לממש אותם,
כן,
ניתן למעשה לענות עליהם על ידי פיתוח של מערכות מתאימות. אנחנו עובדים גם על זה. יש בהחלט סדרה של אופציות של מערכות אגירה אלקטרוכימיות שהם תאפשרנה אגירת אנרגיה גדולה. זאת אומרת, ופה החזון שלנו זה שמדינת ישראל גם תייצר תעשייה, בעצם שהמדע הישראלי הוא לא רק משהו כמעט פילנטרופי שזולג לכל העולם ועוזר לשחרור העולמי מתלות בנפט, אלא אפשרות לייצר תעשייה כחול לבן שתייצר פתרונות אנרגיה. בחלומי אני רואה מצב שבו יש לנו תעשייה שיכולה לשגר לכל מקום בעולם פאנלים ומערכות אנרגיה עם האלקטרוניקה, ומערכות לאגירת אנרגיה עם האלקטרוניקה המתאימה, ולעזור למאות מיליוני אנשים שאין להם סיכוי להיות בעשור הקרוב מחוברים לרשת חשמל.
וואו.
צריכים להבין, מדובר בין חצי מיליארד למיליארד בני אדם שאין להם סיכוי להנות מחשמל זמין כמו שאנחנו נהנים ממנו. מדובר באפריקה, אסיה, דרום אמריקה, מדובר באנשים שחיים במקומות רחוקים. אבל לא רק זה, תארו לעצמכם שבמדינה כמו מדינת ישראל, שבכל רגע אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במלחמה, לכל בית יש מערכת אגירה מובטחת ל-24 שעות או 48 שעות, שגם אם נניח רשת החשמל סופגת מכה, המבנה יכול להמשיך לתפקד במשך יממה או שתי יממות. הדבר הזה הוא לא רק בישראל בענייני מלחמה. כל שנה בעולם יש אסונות שגורמים לאנשים מנותקים מרשת החשמל. אז האפשרות שתהיה טכנולוגיה שתאפשר לאולי מיליוני או מאות מיליוני בתי אב במרחבי העולם להיות עם מערכות אגירת אנרגיה לזמן חירום, גם זאת דרישה וגם זה אתגר שהוא חשוב. והחלום שלנו שישראל תוכל לייצר מערכות כאלה. אנחנו נייצר טכנולוגיה שאפשר לממש אותה בקווי ייצור, וישראל תוכל לייצא חבילות אנרגיה. ברוך השם, אנחנו פה נהנים מייצור חשמל יעיל, והוא משתכלל והולך, אבל אנחנו יכולים להיות גורם עוזר למאות מיליוני אנשים ברחבי העולם בנושא של פתרונות אנרגיה מקומיים ומודולריים.
טוב, אנחנו נעלם לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואנחנו מתקרבים על סוף השעה השנייה שלנו, שעה מרתקת עם פרופסור דרון אורבך מהמחלקה לכימיה והמכון לננוטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן, זוכה פרס ראש הממשלה על שם סמסון לחדשנות עולמית בתחום תחליפי נפט לתחבורה. שוחחנו המון על אנרגיה, לשמחתי גם הגדרנו ממש מההתחלה מהי אנרגיה, איך מפיקים אנרגיה חשמלית, מהי אנרגיה כימית, מהי אנרגיה סולארית, עברנו על הרבה מאוד סוגיות, דיברנו על מכוניות אוטונומיות. פרופסור דורון אורבך, כמי שרואה את משק האנרגיה בישראל בעולם, את מצב האנרגיה, איפה ישראל נמצאת בכל התחום הזה ומה יהיה בעתיד? או בוא נערוך סיכום.
ממשלת ישראל לצערי הרב נתונה לכל מיני תהליכי דמוניזציה, ויש הרבה ביקורת לא הוגנת
על הממשלה.
על הממשלה, כן. ועל שריה למיניהם. לא מדבר על הביקורת כלפי ראש הממשלה, אבל מנקודת מבטי כחוקר אנרגיה, כמי ש מנסה לרכז מאמץ לאומי בנושא אנרגיה. ממשלת ישראל, החל מראש הממשלה, דרך שר האנרגיה ושר המדע ושר הכלכלה, משרדי האנרגיה, המדע, הרשות לחדשנות, פועלים, ומשרד ראש הממשלה, פועלים ללא לאות כדי שתהיה לנו תרומה משמעותית בנושא אנרגיה. יש מדיניות יפה מאוד של ממשלת ישראל, שמדע ישראלי וטכנולוגיה ישראלית יעזרו לשחרור העולם מתלות בפטרוליום. יש מאמץ שמדע ישראלי יהיה בחזית נושא התחבורה החכמה, ואנחנו בדרך לשם עם עזרה ממשלתית. אני עומד בראש ארגון לאומי שמקבל עזרה ממשלתית מאוד יפה מהוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה ומשרד ראש הממשלה.
כן.
למעשה, ממשלת ישראל מכריחה אותנו לעבוד ביחד כקבוצה של 23 מדענים, ועוד ידענו נטויה, אנחנו נצרף עוד חוקרים, והראינו להקים פה למעשה מרכזים לאומיים שייצרו מדע כחול לבן, הרבה בהכוונת ממשלת ישראל, אני מוכרח להגיד. לי יש דעה מאוד חיובית על הפעילות של ממשלת ישראל בנושא אנרגיה, והמטרה שלנו, של המדע הישראלי, האנשים שאנחנו עובדים יחד בנושאים האלה, זה לייצר תעשיות כחול לבן, שהשוק הישראלי...
ולמרות שאומרים שהפועלים הזולים נמצאים בסין וכולי, האם תיווצר כאן תעשייה כחול לבן?
אני חושב שיש תעשיות שדורשות אנשים חכמים, ויש אפשרות להכניס שכל לתעשייה בצורה שתשחרר ידיים עובדות, אבל תכניס שכל יהודי במקום זה. והמטרה שלנו זה לראות את ישראל מייצרת חבילות אנרגיה אוטונומיות מודולריות, שיוכלו להיות בשורה למאות מיליוני אנשים ברחבי העולם, שאין להם סיכוי להתחבר לרשת חשמל בעשור הקרוב.
וגם הרעפת כמה מחמאות על הממשלה, שבדרך כלל
לא זוכר. אני לא נכנס פה, אני אומר, מנקודת מבטי הטכנולוגית מקצועית. אני לא נכנס פה לשום עניין פוליטי, אבל אני עובד מול משרד האנרגיה, הוא עובד מול משרד, יש שם אנשים מקצועיים, מדענים, שגם מחזיקים אותנו קצר, בודקים את הדוחות שלנו, שופטים את ההצעות שלנו. אני חושב שאני עומד מול משרדי המדע, הממשלה שאני עומד מולם, אני מרגיש שאני עומד מול גופים מקצועיים. זה איפה שמגיעות מחמאות, צריך לתת אותם.
ודאי, אבל מה יעשו בתקשורת עם מחמאות, כשבדרך כלל זה לא...
תראה, בראש משרד ראש הממשלה יש את היחידה, מנהלת תחליפי דלק.
כן.
יש שם אנשים סופר מקצועיים, צנועים, שלא עושים הרבה רוח. יש למשל איזה, אני אגיד את השם שלה בדווקא, דוקטור ענת בונשטיין.
לא חשוב שמות ענת בונשטיין, כן.
יש אנשים שעושים ימים כלילות, כדי שלישראל באמת תהיה יכולת, בהמצאתיות ובפיתוח, למעשה פתרונות אנרגיה.
ושוב נזכיר שבאמת כל קפיצה אפילו הכי קטנה בתחום פיתוח הסוללות או בתחום האנרגיה זה משהו מאוד משמעותי. כל
ספק.
ניצולת של 10%, 5% זה
ספק.
משהו שהוא חוסך כסף, משפר את המצב.
והחוכמה היא פה בעבודה השיטתית. ופה אנחנו באים, התרומה שלנו היא עבודה שיטתית, אנחנו הופכים כל בלטה, כל אבן, ומתקדמים בצורה שיטתית ובצורה עקבית, בלי לקפוץ ולעשות, לעבוד במהלכי שואו ביזנס, אלא המטרה שעומדת לעשות מחקר שיטתי שמקדם את הטכנולוגיה, וכמו שאמרת טוב, כל קידום, אפילו נקודתי או קטן יחסית, הוא חלק מתהליך ש... מגדיל את היכולות שלנו בתחום האנרגטי.
וואו, טוב, אנחנו מודים לך מעומק הלב שהגעת לאולפן שלנו והסכמת לשתף אותנו במה שקורה בתחום המרתק הזה. תודה מעומק הלב לזוכה פרס ראש הממשלה שם סמסון לחדשנות עולמית בתחום תחליפי נפט לתחבורה לשנת 2018, שהיה כאן שעתיים מרתקות, פרופסור דורון אורבך מהמחלקה לכימיה והמכון לננוטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן. תודה שהגעת לכאן, ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר הזה. העורך שלנו רז חסון, המפיקות אלכס אלכסנדרה לויקר וליטל ליטי אמירן. על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים. בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עוד או כאן אודי, מורידים אותו בחנות האפליקציות אצלכם בטלפון חינם. מתקינים אותו בטלפון וכך תוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות. ועוד מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות.